מסכים. טוב, בסדר, אז בואו, היות ואנחנו באמת נפגשים פעם אחרונה בזמן הזה, אז למרות שאנחנו בהרכב כזה, אנחנו נמשיך את הקביעות שלנו. אנחנו פעם שעברה התחלנו קצת, והיום גם ככה ממש טיפה אחרי בין הזמנים, בעזרת השם, להמשיך את הדברים בצורה יותר מובנית. התחלנו להתעורר לשאלות שמציבה פרשת התשובה בפרשת ניצבים, ספר דברים, פרשת ניצבים, פרק למד, כפי שראינו. נכון? אז בספר, זה בעמוד 79. אז אם תפתחו, הנה מביאים את הנחים, אם תפתחו רגע שוב בפרק למד. אז בואו נחזור שוב על הדברים. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, כשכל המציאות הזאת היא בעצם בגלות, והשבות האלה לבביך, בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. ואז תשובה ראשונה, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. נפשך. אז כמו שכבר אמרנו, אומנם בפסוק הזה יש שמיעת קול ככל אשר השם מצווה אותנו בכל הלב ובכל הנפש, אבל עדיין אין קיום המצוות. כי רק אחר כך בפסוק ח' נאמר, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. אז אם כן, לכאורה, צריך להבין מדוע התורה כאן מתארת שתי תשובות. תהיה תשובה אחת שהיא נקראת בפסוק ב' ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו וכו', ושנה תשובה שנייה ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו. מה יש בתווך בין שתי התשובות הללו? אז בתווך בין שתי התשובות האלה קוראים שני דברים שמחולקים, או שלושה דברים שהם בעצם שתי קטגוריות. קודם כל קיבוץ גלויות, שמורכב משני חלקים, תכף נראה, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. והביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה ותפחה וירבך מאבותיך. נקרא לזה באופן כללי מאוד קיבוץ גלויות ובניין הארץ. שלב ב', ומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. כלומר, איזה מין מילה רוחנית, מילת הלב רוחנית. כלומר, כנראה שאז תופיע המהפכה הרוחנית. ואז נדלג על פסוק ז', ואתה תשוב, ושמעת בכל השם ועשית את כל מצוותיו. כלומר, מתי תהיה תשובה מעשית שהיא בחינת ועשית את כל מצוותיו? רק לאחר שאנחנו נשוב לארץ ישראל, ורק לאחר שהקדוש ברוך הוא ימול את לבבנו. תודה רבה. עכשיו בואו נראה רגע בספר. תסתכלו בעמוד 79 למטה. אולי אפילו נקרא את הדברים. אני מציע, בואו נקרא אולי קצת אפילו ממה שכתבנו בפנים, אחרי הפסוקים, בעמוד 79 בפסקה השנייה. והנה למתבונן בפרשייה הזו מספר תמיות וקושיות. א', לכאורה, הרי נאמר בפסוקים שכשעם ישראל יהיה עדיין בגלות, יחזור בתשובה, שנאמר ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ומתוך חזרה בתשובה זו, ישוב הקדוש ברוך הוא ויקבץ את עם ישראל לארץ ישראל, ועם ישראל ישוב וירש את ארצו. ואילו לאחר מכן נאמר, ומל השם אלוקיך את לבבך, ואחר כך ואתה תשוב ושמעת בקול השם, ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. כלומר, החזרה בתשובה תהיה לאחר קיבוץ הגלויות ושיבת עם ישראל לארצו. אם כן, מהן שתי התשובות הללו? מתי תהיה התשובה? בחוץ לארץ או בארץ ישראל? ואם תהיינה שתי תשובות שונות, מה אינו, מה תפקידן? עכשיו, כמובן שיש פרק שלם שעוסק בנושא הזה, פרק שנקרא גאולה ותשובה, ששם אנחנו נדבר על זה בצורה יותר מסודרת, מובנית, מעמיקה. אבל קודם כל זאת השאלה הראשונה, מה הן שתי התשובות? מה ההבדל ביניהם? שאלה שנייה, ב', תמיה נוספת, היא ההבדל בפסוקים בשתי הפעמים הללו המדברים בתשובתו של עם ישראל. בפעם הראשונה כתוב, ושבת עד השם אלוקיך, ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום בכל לבבך ובכל נפשך. ואילו בפעם השנייה נאמר, ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום. ויש לשאול, מדוע בפעם הראשונה כתוב ושבת עד? מהו עד? וכמו כן, מדוע בפעם השנייה נזכר שהשמיעה בקול השם תוביל לעשיית המצוות? ואילו בפעם הראשונה לא הוזכר מאומה על עשיית המצוות, אלא שמיעה בקול השם בלבד. ועוד, מהו בכל לבבך וכל נפשך שמופיע בפעם הראשונה? כל השאלות האלה שאמרנו. אז בואו נקרא את הלשון שלנו, אחרי זה נראה, נראה מקורות. והנה... מה? זה הפשט. זה הפשט. והנה יש לפרש, והפירוש הזה הוא כמובן על פי מקורות, זה לא על פי המצאה שלנו, זה מקורות שתכף נראה התחלה שלהם לפחות. והנה יש לפרש שתהיינה בית תשובות בתהליך הגאולה. התשובה הראשונה תהיה כשעם ישראל עדיין יושב בחוץ לארץ בגלות. תשובה זאת תהיה תשובה כללית. כרגע זה מופיע בצורה מאוד מאוד סתמית, מאוד מאוד תמציתית, רצון כללי לעבוד את השם, לשמור תורתו ולקיים מצוותיו. עכשיו, איך זה יופיע, איך זה יבוא לידי ביטוי? אז אפילו רק כדי שנדע עד לאן זה מגיע, יש דעה כזאת של רבנו בחיה, תסתכלו רגע, בפרק גאולה ותשובה, בעמוד 97. רבנו בחיה בספרו קד הקמח למטה, בעמוד 97 למטה, דעה שחשוב להכיר אותה. כלומר, מה זאת התשובה הכללית הזאת שעליה מדובר? אומר רבנו בחיה בקד הקמח, גם גלות אדום שדומה ללילה, כבר עברו שניהם, גלות ישמעאל, גלות אדום וכו', ומי מעכב שאין יגלים? אין שום דבר מעכב אלא התשובה. כפי שנאמר גדולה תשובה, נאמר בגמרא, גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. בסדר, או גרסה אחרת מביאה את הגאולה. טוב, עכשיו מה זאת התשובה שעליה מדובר פה? אם תבעיון, בעיו. אם תרצו, אז רצו. כלומר, אם מבקשים אתם להיגאל, עכשיו שימו לב מה התשובה, בקשו רחמים לפניו, ושובו מן הגלויות, ובואו לירושלים. לפי הפירוש הזה, מה התשובה? אני על הארץ. זאת התשובה, כלומר, זו לא תשובה רוחנית דתית, כפי שאנחנו מבינים בדרך כלל. אלא התשובה היא ממין החטא, מידה כנגד מידה. היות והקלקול היה וימסו ארץ חמדה, אז התיקון יהיה ויואבו ארץ חמדה. ויואבו ארץ חמדה, אתה תקום תלחם ציון כמו שלמדנו, כי את לכן עקיבה מועד, איך אנחנו יודעים? כי רצו אבניך את אבניה ותפרח עוננו. אז אם כן, מהי התשובה שעליה מדבר הפסוק כאן? והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר דירך השם אלוקיך שמה, מה והשבות? ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, עכשיו שימו לב, זה יוצא נפלא, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. מה זה ככל אשר אנוכי מצווך היום? היות וכל הופעת התורה היא רק בארץ ישראל, אז מצוות העלייה ויישוב הארץ היא בעצם הגרעין, היא בעצם הבסיס, היא בעצם הכאן לקיום כל התורה והמצוות, עדיין לא בפועל. לכן אנחנו נשוב עד השם אלוקנו ונשמע בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, ככל אשר הוא מצווה אותנו. איזה מין ציווי כללי כזה, שהציווי הכללי הזה הוא לחזור לארץ ישראל. שבה יכולה להופיע הופעה של תורה. בואו נראה רגע אולי עוד כמה מקורות בהקשר הזה, למרות שזה באמת לא הנושא שלנו. אבל תסתכלו למשל ברבי יונתן אפשיץ, עמוד 98. רבי יונתן אפשיץ, ונגיד נסתפק גם באמא בני שמחה. האמת שיש כאן הרבה מקורות לזה. אבל בואו נקרא לפחות את שני אלה כרגע, כי זה באמת לא הנושא שלנו עכשיו. רבי יונתן אפשיץ, למעלה, עמוד 98. אחרי המקור שקראנו כרגע ברבנו בחיה. כאשר יעברו עליהם, על עם ישראל, כמה וכמה צרות, ואפילו אחי, לא יעזבו את השם ואת נחלתם, ארץ הקדושה תיבנה ותיקונה במהרה בימינו, וזהו יהיה עיקר תשובתם. כי התשובה צריכה להיות באותו מקום ובאותו מעשה. ועיקר חטאם בזמן הבית הוא ירידתם ממצרים. כמו שאמר הכתוב, אוי, היורדים מצרים. ונשתרבב מזה חטאים גדולים, חטאים דתיים גדולים, נקרא לזה כך. ולכך תהיה תשובתם לעתיד, שלא ינטשו נחלתם. למשל, הרב תוכל בהם הבנים שמחה. והנה כעת בזמננו, אחר שנתנו ליבם אפילו היותר גרועים לשוב לנחלתנו, ומוסרים נפשם על זאת, ואינם רוצים בארץ אחרת, בוודאי לתשובה תחשב בעיני הקדוש ברוך הוא. ומה שאינם יקיימים את מצוות התורה, מה עם התשובה הדתית? התשובה הלאומית בסדר, אבל מה עם התשובה הדתית? ומה שאינם מקיימים את מצוות התורה, הוא מפני שלא נתגדלו ולא נתחנכו בזה. ומה בזה? כתינוק שנשבע ונעקו, או כדברי רבנו הרמב״ם. אבל גוף העלייה, ודאי לתשובה תחשב. גוף העלייה לארץ, וההתיישבות בה, והעמדת השלטון, ופיתוח הכלכלה, התרבות, התעשייה, הכל. ומקיימים בזה מצוות עשה דתשובה. וזה עיקר התשובה, כדברי רבנו יונתן. טוב, יש כאן עוד הרבה מקורות, אני באמת לא רוצה להתפזר. אבל זה ההתחלה, זה לא נושא שלנו עכשיו. רק יש דעה שאומרת שהתשובה היא תשובה כללית, ובאיזה אופן היא תצא לידי ביטוי? על ידי המצווה הכללית. מה המצווה הכללית? מציאותנו בארץ. אבל בואו נחזור אלינו, כי באמת זה לא הנושא. בואו נראה את הכלי יקר בעמוד 79. נחזור אלינו. ראינו, עדיין, אנחנו באמצע הדרך. זה רק ההתחלה. תשובה בכל הלב ובכל הנפש, כלומר, מסירות נפש לעזוב את הבתים שלנו, את התרבות, את כל ההוויה שלנו, 2,000 שנה בגלות, לעלות לארץ ישראל. אין בזה צד של בכל לבך ובכל נפשך.
אבל זה מתוך כאילו למקלט לילה, זה
לא משנה. הנה, בואו נראה, אנחנו עושים כאן דבר שהוא לא נכון, שאנחנו מדלגים פה על כמה דברים. אבל בואו, רק כדי לפתוח את העניין הזה. בואו נראה רגע את הכלי יקר. אחרי זה נראה עוד משהו. וזהו המכוון בפרשה הזו. הוא שואל חלק מהשאלות ששאלנו ושאלות אחרות, ואז הוא אומר כך: והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה שנתתי לפניך והשבות האלה לבביך. שתחשוב בלבבך. מה תחשוב בלבבך? שתחשוב בלבבך דבר. ומהו הדבר? אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. כי תחשוב שהשם אלוקיך הדיחך מן המצוות בכוונה ועצם וראשונה, כי אינו חפץ לא בך, חס ושלום, ולא בשמירת מצוותיך עוד, ועל ידי זה תתייאש מן התשובה. ככה עם ישראל יסבול כאלה צרות בגלות, שיחשבו שעזב אלוקים את ישראל. כי תאמר, לו חפץ השם בנו, לא תקרנה אותנו כאלה, מידו יתברך. על זה אמר שאתה חושב, טועה על השם, ואין הדבר כן. אלא במצוותיך החפץ מאוד לעולם. ובזה יבחן הדבר במה שאמר ושבת עד השם. כלומר, כי מיד, שימו לב, כאשר תגמור בלבך לשוב בתשובה שלמה עד השם, אף על פי שעדיין לא עשית הדבר הראוי להיעשות בפועל, שהרי לא נאמר כאן ועדיין, שהרי לא נאמר כאן עדיין ועשית את כל מצוותיו, כמו שאמר בסמוך. מה זאת התשובה? עוד לפני אפילו עלייה לארץ. התשובה זאת התשובה מהמחשבה שעזב אלוקים את ישראל. זאת התשובה. כי באמת לכאורה, על פי הצרות, תוקף וגודל הצרות, עם ישראל לכאורה יכול לחשוב בהיגיון, שכביכול, על פי ההיגיון שלו, עזב אלוקים את עמו, מה נגיד אחרי השואה? אבל למרות זה, מיד כאשר תגמור בלבך לשוב בתשובה שלמה עד השם, כלומר להבין על כן, על כן אלוהי בקרבי מצאנו הרעות האלה וכו', אף על פי שעדיין לא עשית דבר ראוי לעשות בפועל, כלומר, יתחיל איזשהו הרהור של תשובה, איזושהי מחשבה, איזושהי מגמה של התעוררות. למה? למה קרה כל זה? מה הסיבה לכל זה? הכלי יקר אפילו עוד לא מדבר על חזרה מעשית לארץ ישראל, הוא מדבר רק על איזשהו זעזוע מחשבתי פנימי, עוד בלי קיום מעשי, אף על פי שעדיין לא עשית הדבר ראוי לעשות בפועל, שהרי לא נאמר כאן עדיין ועשית את כל מצוותיו כמו שאמר בסמוך, בזה הורה באצבע לומר, בזה הורה באצבע לומר, ראה, איך אתה טועה בדעתך? כי לא זו שם במצוותיך חפץ מאוד, אלא אפילו תכף שתשוב עד השם, ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום בכל לבך ובכל נפשך, שעיקר השמיעה בקול השם, שימו לב, היא בכל לבבך, עכשיו מה זה בכל לבך ובכל נפשך? שיראה השם בך סימני טהרה. שיראה רק סימנים של טהרה. שנכון לבך אל השם. שאתה אומר, לא עזב אלוהים את ישראל, סימן תרה מרכזי אחד. סימן תרה מרכזי שני, שאתה מוכן לעלות לארץ ישראל בעקבות זה. זה סימנים של תארה. אך שהמניעה היא שלא תוכל לעשות בפועל כל מצוותיו. בפועל עוד לא יהיה קיום מצוות. מה יהיה בשלב הראשון? הכרה שהשם מנהיג את עולמו. השם מנהיג את עמו. והשם מנהיג את עמו דרך זה שעמו עולה לארץ ישראל. ומכל מקום, תכף, הפסוקים הבאים תכף נראה, ושב השם לוקח את שבותך וריחמך וכו'. תראו למשל את פירוש רב פנינים. פירוש רב פנינים מופיע בחלק מהמקורות גדולות. זה פירוש שמלקט יותר מ-70 פירושים שונים, ראשונים, בעיקר אחרונים, 70 פירושים שונים על התורה, וזה איזשהו ליקוט, פירוש מאוד מתוק, קל ומתוק כזה, לפרשיות התורה. אז תראו מה אומר על הפרשייה הזאת פירוש רב פנינים. ממש כשמו כן הוא, מרובה בפנינים. והשבות אל לבביך, רוצה לומר, שנשיב אל לבבינו באמת וישר, כי השם אלוקנו הוא אשר ידיחנו שמה בין הגויים. ולא מקרה הוא קרא לנו. באבון אבותינו גלינו מארצנו. ועל ידי כך נתעורר אל התשובה. עכשיו, איזה התעוררות? מה תהיה רמת ההתעוררות? וזה שאמר ושבת. ולהיות ההתחלות קשות, להיות וכל ההתחלות קשות, ובפרט ביותם עדיין בארץ לא להם, בחוץ לארץ, ואין ידע משגת ושמירת המצוות כתיקונן בשלמות, אמר, לכן אמרה התורה, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום. ככל אשר, ולא כל אשר. לא כתוב כל אשר אנוכי. כל אשר זה כל ממש. ככל אשר, איך היינו אומרים היום? בערך. כמעט. כאילו. זה כמו כל. זה לא כל, זה כמו כל. דומה לכל. ולא כל אשר. ולא זכר כאן עשיית המצוות השמירתן. רק שמיעת קול לבד, ובאומרו, ושב השם אלוקיך את שבותך, כיוון בו כי תחילה הוא התברא חשוב עליהם אין שובם אליו. כי כפי חולשת תשובתם בראשיתה, שלא ככל מצוותיו, לא קיומם ועשידת כל מצוותיו. אז לעומת זה, גם הקדוש ברוך הוא ישוב לאט לאט. התנסה לעומתם בשובו עליהם שיבה חלושה, בלתי מספקת להוציאה מהגלות. כמו שאנחנו שבנו תשובה יחסית חלשה, ככה תראו אחרי ישוב, אם אפשר לומר אלינו, תשובה חלשה. אלא שירחמם שם ביותם בארץ לא להם, ואולם, אחרי השבותו להם את המידה, יוסיף מן דילה בתורת חסד גמור משלו, וזה אומרו ושב וקיבצך, ואמר משם וקיבצך על קיבוצם מהגלויות. עכשיו בואו נחבר את זה לפסוקים שלנו בחזקאל. בואו עכשיו נחבר את זה לפסוקים שלנו כאן. יש מאמר חשוב שלא כרגע הזמן להתעכב עליו, אבל יש מאמר חשוב בספר לנתיבות ישראל של הרב ציודה, שהרב ציודה כאן מוכיח ממקומות רבים את ההבדל בין שבת עד השם לשבת אל השם. הרי אם תשימו לב, יש עוד חילוק אחד, שבהתחלה כתוב פסוק ב' ושבת עד השם, אחר כך כתוב ואתה תשוב ושמעת בקול השם. מה ההבדל בין שתי התשובות האלה, ושבת עד או ושבת תכף נראה אל או בלי עד? אני קורא אצלי ברב ציודה, מי שרוצה בעמוד קוף צדיק ג' ואילך, בואו נראה. עמוד קוף צדיק לנתיבות ישראל חלק א', הרב ציודה לנתיבות ישראל חלק א', המאמר החשוב, המדינה כהתקיימות חזון הגאולה, בלי נדר נלמד את המאמר הזה, אני מקווה שנספיק. אז יש כאן בפסקה ב', הרב ציודה מביא מקורות פשוט לחילוק הזה. כל מקום שנאמר עד, זה עד ולא עד בכלל. כידוע לנו. בואו נראה. בתורה מפורש דברים ד' למד, כי באחרית הימים, כי יבואו עליך כל הדברים האלה, תתחיל תשובה עד השם אלוקיך. במשמעת או במשמעות כללית של מצוותיו. ואחרי זה תהיה שיבת השם אלוקיך את שבותך, קיבוץ גלויות, וקיבצך מכל עמים ומקצה השמיים, אל ארץ מורשת האבות הקדמונים, אשר תחזור ותירש אותה ביתרון הטבה מרובה וכו'. ואחרי זה כל העלות, וכו'. אני מדלג. ואחרי זה המשך של התשובה במשמעת המעשית המפורטת לכל מצוותיו. ביתרון ברכתו המקבילה לשכלולה שמשמרת המשמעת המפורטת הזאת בשלמותה של התשובה אל השם, שהיא אחרי הגאולה של קיבוץ גלויות וירושת הארץ המחודשת. עכשיו אנחנו מגיעים אל הנקודה שלנו. הבחנת המדרגות של התשובה עד השם והתשובה אל השם, וכאן הוא מביא רשימה, ככה אני אקריא אולי כמה דברים, רשימה של מקורות שהנביא מחלק בין תשובה שהיא עד השם לתשובה שהיא אל השם. תשובה שהיא עד השם זה עד ולא עד בכלל. זה תשובה כללית. איזשהו זעזוע פנימי, זעזוע במחשבה, זעזוע ברצון. איזושהי התחלה של משהו. תשובה, זה נקרא עד ולא עד בכלל. נקרא זה תשובה מחשבתית רצונית, עדיין בלי קיום. מעשי. תשובה אל השם, זה כבר תשובה בפועל. יש אחד מגיע למכון מאיר, הוא בא עד מכון מאיר. אבל הוא עד, עד ולא עד בכלל. הוא ככה הולך במדרכה, נכנס פנימה, יוצא, אולי הוא כבר בתוך הבניין, אבל הוא ככה מרגיש שהוא לבקר בהיכלו, הוא מבקר, הוא מבחוץ. זה עד, עד ולא עד בכלל. אבל יש שלב שני, שהוא נכנס אל. כשהוא נכנס אל זה כבר בתוך, זה עם כל המשמעות, זה עם כל ההשלכות. זה כבר הוא מתחיל להתחבר באמת, עד כדי קיום מעשי של כל מה שהוא מחובר אליו במחשבה וברצון. אז אומר הרב ציודה, מדג מנבואות, בואו נראה כמה דברים. הבחנת המדרגות של התשובה עד השם והתשובה אל השם מובלטת ומפורשת היא גם בנבואות של הושע, יואל, עמוס, ישעיהו וכו'. בואו נקרא. למשל, הושע. הושע פרק י"ד. שובה ישראל עד השם אלוקיך כי כשלת בעווניך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. כאן מדובר על תשובה פרטית אפילו. שובה ישראל עד השם אלוקיך. כי כשלת בעווניך. קודם כל תודה שכשלת בעווניך. אז תזדעזע מהכישלון הזה. תרצה לשוב עד. שלב ב' ושבת אל השם. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. זה בהושע פרק י"ד. אחרי זה יואל למשל פרק ב'. שובו עדיי עד אליי בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד וקראו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל השם אלוקיכם. אם עד ואל זה אותו דבר, למה צריך להביא פעמיים? אלא יש מדרגה של עד, יש מדרגה של אל. וכן של עמוס פרק ד' ולא שבתם עדיי נאום השם. וכן דילגתי מקודם ירמיה, ושיל ירמיה במגילת איכה. איכה נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשובה עד השם. רגע, יש המשך. ניסה לבבנו אל כפיים, אל, אל בשמיים. השיבנו השם אליך, ונשובה. וכן בישעיהו פרק ד' מחיתי כאב פשעיך וחנן חטאותיך, שובה אליי כי גאלתיך. אם כן, מתי תהיה תשובה אליי? אחרי גאלתיך. כי התשובה אל השם באה אחרי הגאולה. כן מבוארו על פי מה שאמרו חז"ל בגמרא בפסחים דף נ"ב, שבעושים שלא לשמה הוא עד שמיים. ככה אומרת הגמרא, ובעושים לשמה הוא מעל שמיים. כן תשובה מיראה, שהיא למטה במדרגה, היא נקראת עד השם, ולא עד בכלל. וכן אמר רבי לוי, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. אמר רבי יוחנן, עד ולא עד בכלל. ואמר רבי יוחנן, גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה. מסקנת הגמרא, מדובר על תשובה מהירה. ותשובה מאהבה היא תשובה אל השם. עכשיו שימו לב, אונקלוס על הפסוקים שלנו, ושבת עד השם אלוקיך, מתרגם, ושבת עד השם אלוקיך, ותטוב לדחלת דה השם אלוהיך, ותשוב לדחלת לפחד, ליראה. כי תשוב אל השם אלוקיך, מה זה אל? הרי תטוב קדם השם אלוהיך, לפני. יש דחלת ויש קדם. כן ברמב״ם, נקרא עוד טיפה, כן ברמב״ם הלכות תשובה פרק ז' הלכה ו'. גדולה תשובה שמקרבת את האדם אל השכינה, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך, ונאמר ולא שבתם עדיין נאום השם, ונאמר אם תשוב ישראל נאום השם, אליי תשוב. כלומר, אם תחזור בתשובה, בי תדבק. וכו' וכו'. טוב, יש כאן עוד דברים ארוכים, מאמר חשוב מאוד שרב ציודה לחלק בין עד השם. הנה, וגם פה, למשל, הדברים שראינו בספר יחזקאל, פרק ל"ו, הפסוק שהזכרנו, ענפיכם תיתנו ופיריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. אשר לימדנו רבי אבא בסנהדרין דף צ"ח שאין לך קץ מגולה מזה. ואחריה נאמר שם אל בית ישראל, כי לא למענכם אני עושה כי אם לשם קודשי כפי שראינו, כמו בכניסה הראשונה לארץ, לא בצדקך ובישר לבביך וכו'. מפורש הוא סדרו של המעשה הזה. קודם כל, ולקחתי אתכם מן הגויים. אחרי זה קיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. ואחרי זה, וזרקתי לכם מים טהורים וטהרתם מכל תרומותיכם. ואחרי זה, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן מקרבכם. ואחרי זה, ואת רוחי אתן מקרבכם. ואז, וישבתם בארץ שנתתי לאבותיכם, והייתם לי להם, ואנוכי אליהם לאנוכי. אומר הסיכום של הרב ציודה. ההבחנה הזאת המבוארת בתורה, בנבואה, בתרגום, ברמב״ם, בעקדה, בעולת ראייה ובאורות התשובה. כל המקורות האלו הזכיר כאן. גם בתורה, גם בנבואה, גם בתרגום אונקלוס, גם ברמב״ם וכו'. בין התשובה עד השם לתשובה אל השם, בין התשובה מיראה לתשובה מאהבה, בין התחלת התשובה לשלמות התשובה במהלך הגאולה, מכוונת ומתאימה אל נוסחת דבריו הראשונים של רבי יהושע מול רבי אליעזר. טוב, מחלוקת הגדולה בין רבי אליעזר לרבי יהושע. קיצור, אני לא מתיימר כרגע לפתוח כאן את כל המקורות האלה, רק שנדע שהסוגיה הזאת היא סוגיה שלמה מצד עצמה. ולכן מה שאומר הכלי יקר, מה שאומר פירוש רב פנינים, זה לא מופרך, זה עד ואל, זה שתי מדרגות. האמת אבל שלא רוצה להיכנס לכל זה, כי רציתי להגיע בעצם לפסוקים הבאים, תכף נראה, כן. אני יכול לשאול אותך שאלה אישית, אלון? שאלה אישית, בסדר, אתה מושא לי? אתה לא חייב לענות. כשאתה הגעת למכון מאיר, בשלב הראשון, זה היה עד השם או אל השם? עד השם. אתה ידעת מה כולל עד השם הזה? לא ידעת. הייתה לך איזושהי שייכות, כמיעה, זיקה, יחס, משהו אל השם. או יותר נכון, עד השם. לא ידעת בדיוק להגדיר מה זה. לא ידעת כמה זה מקיף, כמה זה עמוק, מה זה כולל, על מה צריך לוותר בדרך. לא ידעת. אלא זה משהו מאוד פנימי בתוכך, נכון? בשבת הראשונה שאתה היית פה, הרגשת משהו, לא ידעת מה זה. לא יכלת להגדיר את זה במילים, במושגים, לא. אלא מה? משהו שאמר לך, אני רוצה להיות שייך לזה. זה מה שקרה לעם ישראל בגלות. עם ישראל בגלות הרגיש שהוא שייך למשהו. הוא לא ידע להגדיר לעצמו את זה. רבנו בחייה הולך עוד צד אחד קדימה. בואו לארץ ישראל. המשהו הזה שלא ידעו להגיד אותו, שלא ידעו להגדיר אותו במשקפיים של בית מדרש, הגדירו אותו כעלייה לארץ. למה? וזה דברים עמוקים. כנגד, זה אחד ההסברים, כנגד החטא, ככה תיקון. שובו מן הגלויות ובואו לירושלים. אנחנו נראה בהמשך, לכן אמרתי, הנושא הזה הוא חשוב מאוד, חשוב מאוד להשלים אותו, בפרק שנקרא גאולה ותשובה. האם הגאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה? נראה בהמשך שכל הדעות, רוב מוחלט, רוב בניין ובניין של דעות, הגאולה לא תלויה בתשובה. לא תלויה. אני באמת לא רוצה לקפוץ ממקום למקום, אבל אולי אין ברירה בהקשר הזה. תסתכלו רגע בפרק גאולה ותשובה. כמדומני שיש שם בסוף איזשהו סיכום של המקורות. לא בטוח. בואו נראה. אני לא כל כך מבין מה אתה רוצה, אבל שנייה, בואו לא נתפזר, שנייה. בואו לא נתפזר, רק רגע. בואו לא נתפזר, שנייה. טוב, האמת שזה נושא גדול, אני לא יודע כמה אפשר לפתוח אותו. תראו שם את המקורות, למשל, סתם אני אומר, סתם, רק כדי שתדעו, שנדע שהדברים האלה מאורגנים בדברי חכמים, בדברי חז"ל. תסתכלו רגע, מעמוד 88. מדרש תנחומה, אני קורא רק את המקורות, רק כדי להרגיש טוב שזה לא הרב ציודה המציא כאן משהו. מדרש תנחומה, פרשת בחוקותיי, מסכת סנהדרין, דף צדי זין, גמרא ירושלמית תענית, פרק א', זוהר חדש, פרשת נוח, אני פשוט קורא רק את האותיות האבות. מסכת יום הדף פיבה, מסכת סנהדרין צדיק ח' עמוד א', מדרש רבה, פרשת בשלח, סנהדרין דף צדיק ח' עוד מקום. אחרי זה ראשונים ואחרונים, רש"י בכמה מקומות, רמב"ן בכמה מקומות, רבנו בחייה בכמה מקומות, רד"ק, מצודה דוד, רבי יוסף אלבו, אברבנאל, מהרש"א, רב סעדיה גאון, מהר"ל, גר"א, רמח"ל, אור החיים הקדוש, חפץ חיים, הרמב"ם, רבי יוסף קארו, וכמובן בסוף הרב קוק. כל זה מקורות שאומרים שהגאולה לא תלויה בתשובה. אבל אי אפשר בשיעור אחד להקיף את הכל. מה טוב? זה לא טוב. כי צריך לחזור בתשובה. ודאי, ודאי, אנחנו נראה את זה.
כל הגאולה או רק...
כל הגאולה, כל הגאולה, ורק כדי להרגיע אתכם, רבותיי, באמת, אני לא אוהב לעשות, אני לא אוהב ללכת בצורה כזאת לא מסודרת. אבל תסתכלו רגע, מי שרוצה, בעמוד 94, 94 נגיד באור החיים הקדוש, תסתכלו רגע. אולי לפני כן, תראו ברמח"ל בספר דעת תבונות. אתם רואים את זה לקראת הסוף, לקראת החצי השני.
אבל הבאת המקורות גם שכן מראים שהגאולה כן קשורה לתשובה?
ודאי, יש מחלוקת משולשת בגמרא. יש שלוש דעות. שלוש דעות, עמוד 89, אתה רואה את שלושת הדעות?
זהו, זה שלושה דעות.
שלוש דעות היחידות שמופיעות בתלמוד. בזוהר מופיע עוד משהו שהוא מחדד את המחלוקת בין שלושת הדעות, זה כתוב פה. אבל בואו לפני כן רגע, בואו נראה רק כדי שנדע שהגאולה תבוא בכל מקרה, שאם זה נצא לבין הזמן, אם הטעם הזה בפה. כמו שאנחנו צריכים לעשות מה שצריך לעשות כמובן. אז אומר הרמח"ל בספר דעת תבונות, נקרא את השתי שורות האחרונות, והנה, אפילו אם לא יהיה זכות בישראל, רואים? אפילו אם לא יהיה זכות בישראל, כשיגיע עת מועד, כשיגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא קבע בעיתה, הנה על כל פנים יושיענו ודאי, כי אדון כל הוא ויכול לעשות כן כשהוא רוצה. אם כן, הגאולה תהיה אפילו לא יהיה זכות בישראל. אור החיים משתמש בביטויים יותר קשים. תסתכלו למטה באור החיים. פירוש, אם יראה האדון, הקדוש ברוך הוא, כי אין בהם כוח לסבול חבלים עוד, חבלי משיח, ורבו חובותיהם למעל הראש ואפס בהם כוח הסבל, והיה ממקרו עד שנת היובל, שהוא זמן המוגבל לגאולה בעיתה, ואז ויצא ביובל ושב לאחוזתו, רועד, אתה שומע? כי קץ ישנו אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. יותר חריף מזה אני לא מכיר. שנת היובל זה החשבון שהקדוש ברוך הוא קבע, ואיתה, הזמן שהוא קבע. המקסימום 6,000, אבל לא חייב להיות 6,000. כי קץ ישנו אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. אז הרמח"ל אומר, תבוא גאולה אפילו לא יהיה זכות בישראל. הרמח"ל הקדוש אומר, תבוא גאולה אפילו ישראל יהיו רשעים גמורים. למה? כי הגאולה זה סדר עולם. הגאולה זה תיקון עולם. הגאולה היא לא תלויה עם כל הכבוד במעשים שלנו. הגאולה צריכה להופיע דרכנו, אבל היא לא תלויה במעשים שלנו. גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה. או לפי נוסח אחר שמביאה את הגאולה, אבל הגאולה לא תלויה בה. התשובה יכולה לקדם, אבל היא לא יכולה למנוע.
אבל לפי אור החיים הקדוש הוא אומר שאם ישראל יהיו רשעים גדולים והגאולה תגיע, אז יהיה בזמן שהסדר נקבע מראש.
נכון.
ולא בגלל שהם היו, אם הם עשו...
בעיתה הכי שנה. נכון. זה בעיתה הכי שנה, עוד לא דיברנו על זה. נכון, זה בעיתה הכי שנה.
בן אדם יגיד, למה אני צריך לעבוד אם הגאולה תגיע מכל מכן?
בן אדם יגיד, בשביל מה צריך לחיות אם בסוף אני אמות? שאלה טובה, לא? חשבת על זה פעם? הגמרא מספרת שפעם נולד לפלוני איזה תינוק. אז הוא שמח שמחה גדולה. בא אליו אלמוני, שאל אותו, למה אתה שמח? הרי בסוף הוא ימות. אמר לו, בזמן שמחה שמחה, בזמן אבל אבל. תשובה כל כך פשוטה וכל כך מזעזעת. איך כתוב? סוף אדם למיטה, סוף בהמה לשחיטה. נו, אז מה? בגלל זה לא נחיה? הפוך. יש ערך יותר מקודש מערך החיים? ערך ארץ ישראל אולי. דומה לזה, קשור לזה. אולי מעל זה קצת, נדבר על זה בהמשך. אבל...
אם יוצא אותו שמקרבים את הגאולה?
ודאי. יש מחלוקת גדולה בין רבי אליעזר לרבי יהושע. הנה, יש מחלוקת גדולה בין רבי אליעזר לרבי יהושע. האם הגאולה תלויה בתשובה או לא? רבי אליעזר, אבל אופה, אנחנו פה פותחים כאן סוגיות שזה לא כרגע הזמן לפתוח אותן. רבי יהושע, רבי אליעזר אומר שהגאולה לא תלויה בתשובה. רבי יהושע אומר שהגאולה תלויה בתשובה. רבי אליעזר ורבי יהושע, סליחה, אני התבלבלתי עוד פעם. רבי יהושע אומר הגאולה לא תלויה בתשובה. רבי אליעזר אומר הגאולה תלויה בתשובה. רבי אליעזר ורבי יהושע, אומרת הגמרא גם הבבלי גם הירושלמי, שתק רבי אליעזר או הסתליק רבי אליעזר. כלומר, הלכה כרבי יהושע שהגאולה לא תלויה בתשובה. אבל אם היית שואל את רבי יהושע, תגיד, רבי יהושע, איך עדיף שהגאולה תהיה? כמוך או כמו רבי אליעזר? הוא היה אומר. כמו רבי אליעזר. דרך אגב, השם ישמואל אומר נקודה נפלאה, שזה בדיוק ההבדל בשמות שלהם, רבי יהושע ורבי אליעזר. יהושע זה יה יושיע. אליעזר זה אלי עזר. יהושע זה י' ק'. אליעזר זה א' ל', אל. יהושע זה ישועה. אליעזר זה עזרה. מה ההבדל בין ישועה לעזרה? ישועה זה כשהאדם פסיבי, הכל בא מלמעלה. לכן זה י' ק'. רבי יהושע אומר, הגאולה תלויה בהשם. אליעזר, רבי אליעזר זה לא, אז אנחנו נעזור לו. אלי זה אל, זה ההתגלות שלו בעולם הזה. ככה זה ראשי משמואל.
הרב משה שאומר
לכן ההלכה כרבי יהושע, כי הגאולה היא סדר אלוהי, אבל ודאי שרבי יהושע היה מעדיף שהגאולה תהיה כמו רבי אליעזר. לכן כשאתה שומע כל מיני ביטויים כאלה, תזכה לישועות, מצפים לישועות.
כל הישועות.
כל הישועות. לא, לא כל הישועות. כל העזרות. לא כל הישועות. לפי זה. כל העזרות, אנחנו לא רוצים להיוושע. אנחנו רוצים לעזור לקדוש ברוך הוא להושיע אותנו. כל הישועות זה אחד שזורק את האחריות ממנו ואומר, יאללה, השם תושיע. אין לי כוח. תעשה את העבודה. נכון שלך כרבי יהושע. אבל ודאי שצריך להיות כמו רבי אליעזר. נכון שרבי גון כותב מה מצפה לישועות. זה מה מצפה לישועות. זה המצפה, הצופה הכפול של הרב קוק. צופה לישועה עליונה מלמעלה, אבל כמו צופה על המגדל שעושה את הפעולה שצריך לעשות, כמו שלמדנו. מה זה כל הישועות? כל הישועות זה אתה, אל תעשה כלום, הקדוש ברוך הוא יעזור. או יותר חכם, הקדוש ברוך הוא יושיע. לא, זה חוסר אמונה להגיד ככה.
אבל גם הוא נחלת עליך.
זה חוסר אמונה להגיד ככה. מה זה כל הישועות? תעזור לקדוש ברוך הוא, לעזור לך. זה לא מצחיק. הסלנג הזה הוא מבטא איזושהי תרבות, איזושהי השקפה, איזשהו כיוון. שהוא כיוון בעייתי. אנחנו לא חיים בדור של ישוע, אנחנו חיים בדור של עזרה. בדור של גאולה. גואל ישראל. והגאולה הזאת היא באה דרכנו. מלך עוזר, מושיע ומגן. שלושה דברים אנחנו. גם עוזר, גם מושיע וגם מגן. טוב, יש הרבה מה לדבר על הסוגיה הזאת, אבל זה לא הנושא עכשיו. טוב, בכל אופן, אם כן, מה בעצם אנחנו רואים? שהפסוקים האלה מחולקים לשתי קבוצות. ואולי רק עוד הערה אחת, תרשו לי, כי האמת שלזה רציתי להגיע. שאם אנחנו נשים לב, אז פסוקי קיבוץ הגלויות מחולקים לשתי קבוצות. פסוק ראשון, פסוק ג', אחרי שתהיה איזושהי תשובה כללית ושבת עד השם אלוקיך, פסוק ג', ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל עמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. זה פסוק אחד. פסוק שני, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם כחיך. פסוק א' מדבר על קיבוץ גלויות, נקרא לו רגיל. פסוק שני מדבר על קיבוץ גלויות של הנידחים. מי הם הנידחים? לאו דווקא נידחים אלה שגרים בקצה כדור הארץ. אולי הנידחים, עשרת השבטים, אלה שאנחנו לא יודעים בכלל אם הם יהודים או לא. אבל מה שחשוב להכיר, ובזה נסיים, זה את התרגום של יונתן בן עוזיאל על הפסוקים האלה. כשיונתן בן עוזיאל תרגם את התורה, אומרת הגמרא, הזדעזעה הארץ 400 פרסה מהסודות שהוא גילה. תראו סוד אחד שגילה יונתן בן עוזיאל. עמוד 184. בואו נקרא מהאמצע. התשובה לכך מובאת בפרשיית הגאולה בספר דברים. הפרשייה שלנו. 184, כן. בעניין קיבוץ הגלויות לעתיד, וכך נאמר שם הפסוקים שלנו. פסוק ג' ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל המשך ויצחה שם לוקחה שמה. פסוק ד' אם אין דרך המקטע שם שם וקיבצך השם לוקחה משם ויקחך. ויש לשים לב שפסוק ג' מדובר על קיבוץ גלויות מהעמים, נכון? קיבצך מכל העמים. אשר יפיצך השם לוקחה שמה. ופסוק ד' מדובר על בני ישראל הנידחים. הנמצאים רחוק בקצוות הארץ, שגם עליהם נאמר משם מקבצך השם וגם משם כאחיך. מתרגם יונתן בן עוזיאל. יונתן בן עוזיאל שם לב לשינוי זה ותרגם כך. פסוק ג', עכשיו שימו לב. ויש על זה הרבה מה לדבר, אבל באמת נשמור את זה בעזרת השם להמשך. ויקבל ממרא ברעבה יד יובטחון. יקבל ברצון בתשובתכם. וירחם עליכון. ויתוב ויכנוש יתכון, וישוב ויקבץ אתכם, יכנוס אתכם, מכל הממיה דבדר השם לא ככון יתכון, את המן, מכל הממיה אשר פיזר, כן, אשר הפיץ השם אלוקכם שמה. לפי הפסוק הזה, מי עשה את קיבוץ הגלויות הזה? השם, השם. פסוק ד', אם יהיה נידחך, אם יאון מבדרכון, כן, דרך אגב, בידור לשון,
פיזור,
כן? לבדר משהו זה לפזר. כשאדם מתבדר, אז הוא מתפזר. זה גדול לבין הזמן, אם צריך לשים לב לזה. אין יאון מבדרכון. לא, פורים זה משהו אחר. פורים זה ריכוז, זה אתקנו, זה משהו אחר לגמרי. אין יאון מבדרכון בסייפה שמאיה. מתאמן יכנוש ידכון ממרד השם אלוקיכון. יונתן בן עוזיאל היה צריך לעצור פה. והנה הסוד הגדול. על ידו ידי אליהו כאן הרבה, ומתאמניה קרב יתחון על ידו ידי מלכה משיחה. פתאום פה יונתן בן עוזיאל אומר, מי יקבץ את הנידחים? את הנידחים מי יקבץ? אליהו הנביא והמשיח. אם כן, פסוק ג' מדבר שקיבוץ גלויות הראשון יהיה על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. איך הוא יעשה את זה? נראה בהמשך, הוא יעורר אותנו לזה. קיבוץ הגלויות של הנידחים יעשה על ידי אליהו הנביא והמשיח. ולכן אומר הרמב״ם, 185, המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, הוא בונה המקדש, הוא מקבץ נדחי ישראל. ואת מי הוא לא מקבץ? את ישראל. אלא איך ישראל מי יתקבצים? על זה שקודם הוא מעורר אותנו. איך הוא יעורר אותנו עוד נראה. כלומר, הגישה שתולה את קיבוץ הגלויות במשיח, היא מכילה מכבודה, לא שמה לב לפסוקים בפרשת ניצבים. לא שמה לב לתרגום יונתן בן עוזיאל. לא שמה לב לדיוק דברי הרמב״ם. הוא מקבץ נדחי ישראל. לא כתוב מקבץ ישראל. את הנידחים, אם אפשר לומר רק כדי להסביר, אולי את עשרת השבטים יקבצו אליהו והמשיח. אבל את שני השבטים, שהם פה בארץ הזאת היום, כבר 150 שנה בתהליך ארוך אחד, תהליך אחד ארוך, מי יקבץ אותם? הקדוש ברוך הוא. איך הוא יקבץ? אז נראה בהמשך, על ידי שהוא יאיר אותנו לזה. אולי, אולי, אבל מה אנחנו... יכול להיות. מה אנחנו למדים מזה? מה הנקודה? ששלב א' תהיה איזושהי תשובה כללית של זעזוע במחשבה וזעזוע ברצון שלא עזב אלוקים את ישראל. וזה תהיה איזושהי התחלה של שייכות למשהו שאולי היא תבוא לידי ביטוי בעלייה לארץ. ואז הקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו בשני שלבים. שלב אחד יקבץ את הקרובים, וזה יהיה על ידי שהוא יעורר אותנו, כפי שאומר למשל כאן אור החיים, והגאולה תהיה בהאיר ליבות בני אדם. הקדוש ברוך הוא יעיר אותנו, עוד נראה את זה בהמשך. מה שכותב הגר"א, יערה עלינו רוח ממרום, עוד נראה את זה בהמשך. שלב ב' של הגאולה של קיבוץ גלויות יהיה על ידי אליהו הנביא והמשיח, ורק אחרי שני השלבים האלה, אז ואתה תשוב, אז הקדוש ברוך הוא ימול את לבבנו, ואז תהיה תשובה מעשית, תשובה שלמה, תשובה מלאה. ודאי שהתחיל. לא יודע, אני לא מזכירה.
רגע, זור החיים הקדוש מסכים עם מה שאומר רבי יונתן בן עוזיאל לגבי שתי השלבים האלה?
אור החיים הקדוש מדבר רק שהגאולה הראשונה תהיה על ידי שהקדוש ברוך הוא יאיר את ליבנו. עוד נדבר על זה, סוגיה בפני עצמה. רק רציתי להעיר שבפסוקים האלה יש סדר. השלב הראשון זה גלות וצרות. השלב השני זה איזושהי תשובה כללית. השלב השלישי זה קיבוץ גלויות של הקרובים. מה זה קרובים? גיאוגרפית, מנטלית, תרבותית, לא יודע. סוגיה בפני עצמה. שלב רביעי, קיבוץ גלויות של הרחוקים על ידי המשיח ואליהו הנביא. שלב חמישי, מילת הלב של הקדוש ברוך הוא, שלנו, הקדוש ברוך הוא ימול את לבנו. שלב שישי, תשובה שלמה. זה הסדר. זה פרשיית הגאולה של הנציב. טוב, אז אנחנו בעזרת השם. אנחנו צריכים לקדם את מה שאנחנו צריכים לקדם. נדבר על זה, סוגיה שלמה, זה לא, עכשיו הזמן נגמרנו. טוב רבותיי, בין הזמנים מוצלח, כשר, שמח וכשר. בעזרת השם אנחנו נחזור לשגרה אחרי בין הזמנים. עצה שלי באמת, אני לא אומר את זה בצחוק, קחו את הספר הזה לבין הזמנים, תעברו עליו. תעברו על כל הספר, אפשר, מה? אפשר לקחת, מי שקיבל אפשר לקחת, רק להחזיר אותו שלם ונקי אם אפשר. קחו את הספר, תעברו עליו בבין הזמנים, שבזמן הבא נשתדל ונוכל אפילו לרוץ קצת יותר מהר בתוך הדברים. אם יהיה את הרקע, זה יהיה יותר ברור. עכשיו, כמו שאתם רואים, הדברים פה קשורים אחד לשני. כשהדברים נכתבו, אני לא ידעתי איך לחלק. היה קשה לי מאוד לחלק את זה לפרקים, כי כל דבר קשור לכל דבר. אתם רואים פה, אנחנו קופצים מפרק לפרק. שלבי גאולה, גאולה ותשובה, הפרק שראינו עכשיו, הדברים קשורים אחד לשני. אם רואים את כל הדברים, מקבלים איזשהו רושם כללי, מקבלים את הזרימה הכללית. ואז אחר כך שנתמודדים עם הפרטים יותר קל. בסדר? אז אם אפשר ככה לקרוא את הדברים לפחות באיזשהו שטף. טוב, יישר כוח, בהצלחה. מה? התמונה הזאת, צלם, צילם. דרך אגב, שיעורי בית, שיעורי בית, נא לתת הסבר לתמונה הזאת. למה נבחרה התמונה הזאת לספר?